Estoy feliz, estoy volando. אנחנו קצת ננשום לפני שנלמד, גם תוך כדי לימוד גם ננשום, גם אחרי זה ננשום. ומי שרוצה לעצום עיניים יכול, מי שלא רוצה גם, כל אחד פשוט טוב לו. לפלג הגוף העליון, להשאיר אותו קצת ולאט לאט להוציא. שם זרוע הימין וזרוע שמאל, נשימה קצרה וארוכה שממשיכה אוויר עד קצה האצבעות. שלא נעים לי איתו עכשיו בתקופה האחרונה, משהו שהציק לי קצת היום או אתמול לפני איזה 40 שנה, זה עדיין מפריע לי, אפשר להמשיך לאיזו נשימה כזו. יש מישהו שחבר או חברה שזקוקים לריפוי ולפרוע, אפשר להמשיך להם נשימה. שתפתח עיניי ושרוצה. חברים, איזו זכות גדולה להיפגש בשישי בערב. פלא גדול. תודה. אז מה שרציתי לגעת הערב, וגם הצורך שלנו בעצם לפעול מתוך חופש עמוק, וגם מצד שני להצליח לפעול עם הפחדים שלנו, שזה פלא גדול. להצליח להסכים לפעול עם הפחדים זה פלא גדול. הרבה פעמים אני מחכה שהפחדים שלי הם בעצם יגמרו, ואז אני אתחיל לפעול את מה שרציתי לפעול. ואני באמת רואה התקדמות, ירד איזה מיליגרם של פחד ועוד מיליגרם של פחד, אז פתאום נוסף עוד איזה טונה וחצי של פחד. אז נשאלת השאלה, איך פועלים עם הפחד? גם נקודה שרציתי לגעת בה, נקודה יקרה. בעצם פחדים שאני לא אמור לפעול איתם, שאני אמור פשוט להקשיב להם ולקיים את הציווי שלהם, ויש פחדים שאני צריך להקשיב להם ולפעול איתם ביחד. וזה באמת סוד גדול איך אני יכול לזהות עם איזה פחד אני צריך פשוט לפעול איתו ביחד, ועם איזה פחד אני בעצם צריך פשוט שלום עליכם, שלום עליכם. טוב, טוב. עם איזה פחד אני צריך פשוט לחכות עד ש... שלום עליכם. טוב, טוב. עד ש... בעצם... להקשיב לו. יכול להיות שני אנשים שמתחתנים. אחד מסתכל ואומר, שמע, זה מפחיד אותי מאוד הצעד הזה, והתשובה של המדרכה הפנימית העמוקה בתוכו אומרת לו, לך עם הפחד הזה, בסדר, תפחד ותעשה את זה. וחבר שלו שיושב כיסא אחד לידו אומר אותו דבר, אני נורא נורא מפחד, וההדרכה הפנימית אומרת, בצדק אתה מפחד, קח את הרגליים ותברח משם. פלא גדול. ואיך אפשר לדעת באמת מתי זה ככה ומתי זה ככה? פלא, סוד. עשוי לגלות. אני מנסה ככה לגעת בזה הערב, נקודה הזאת. בעצם יש שתי פעולות של הנפש שהנפש זקוקה להן. פעולה אחת זה ריפוי, שריפוי זה דבר מדהים, אין כמו ריפוי. והפעולה השנייה זה גילוי. גילוי זה בעצם גילוי זה בעצם היכולת שלי לגלות את האור של הנשמה שלי, את האור של האישיות שלי, את הייעוד שלי, לגלות את זה החוצה, צריך לגלות את זה לעולם. בעצם שני הכוחות האלה, שתי הפעולות האלה, הם אחד על גבי השני. במעמד הר סיני קיבלנו את הקומה שנקראת ריפוי. כתוב שכל הבן אדם שם מגיע חולה, מתרפא, כל בעל מום, מתרפא לו המום. ובזוהר כתוב שעדיין לא נשלם הקומה הזאת עד הקמת המשכן. המשכן היה בעצם אחרי זה גם כן במעמד אף, במדבר סיני. ובעצם המשכן, הפלא שלו היה שכל אחד הביא את החומר שלו למשכן. זאת אומרת, היה שם כל מיני חומרים. כל אחד הביא את החומר שלו, ארגמן, כסף וזהב, כל אחד עם החומרים, וככה בנו את המשכן, עם כל אחד ואחת מאיתנו. ובעצם השילוב הזה זה שילוב שהוא, הרבה פעמים אני יכול לחשוב שריפוי זה מה שהנשמה שלי זקוקה אליו, הנפש שלי זקוקה אליו. אני זקוק לריפוי כשאני, אחרי הרבה זמן ללא ריפוי, פתאום אני מגלה איזה משהו שיכול לתת לי רפואה, וזה שיעור טוב, לימוד טוב, מטפל טוב, בן זוג טוב, כל מיני דברים שבעצם מגיע איתם ריפוי עמוק, פתאום אני מגלה שזה לא מספק את כל חלקי הנפש. הנפש יש לה צורך מאוד 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 עמוק, שבעצם אולי אפילו הצורך העוד יותר עיקרי, לגילוי העניין שלי בחיים. זאת אומרת, המשמעות שלי. המשמעות שלי מתבטאת בייעוד שלי, בדברים שבעצם מוקעים בי בשורש, לעשות את מה שאני אוהב לעשות, מה שאני רוצה לעשות. אינו דומה אדם שמצליח לעשות משהו שהוא עושה, לאדם שלא מצליח לעשות. פשוט חומר אחר. חומר אחר שמופרש בתוכי, שמונע בתוכי, שמתגלה. כשאני בתודעת ריפוי, אז אני בעצם כרגע באיזה המתנה מסוימת, פתאום אני יוצא ממערכת החיים הלא בריאה שחייתי במשך הרבה הרבה זמן, ואני כזה נותן איזה אתנחתא מסוימת, ואני מתחיל פתאום להבין כל מיני דברים, וזו חוויה מאוד מאוד ממלאה, אבל היא לא מספקת עד השורש. בעצם הנקודה שמתבקשת מתוכי, נקודה עמוקה, בעצם לגלות מי אני, לגלות את האיכות הזאת בעולם, הצורך נורא 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 בסיסי של כל אחד ואחת מאיתנו, המקום הזה. תודה לגבי. בעצם הגילוי הזה שאני מבקש לגלות, הוא תלוי בריפוי שלי, כיוון שהרבה פעמים אני צריך לעבור איזה תקופת זמן מסוימת שבה אני נרפא באופן בסיסי, כדי שאני אוכל לתת כוחות לכוח הגילוי שלי להתגלות. זה יכול להתבטא בכל מיני ומיני דברים, זה לא דווקא בעצם במקצוע, זה יכול להתבטא בכל מיני צורות, אפילו בצורת הדיבור שלי. ברגע שאני פתאום מדבר מהמקום שלי, מהייעוד שלי, מהנוכחות שלי, אז זה אחרת לגמרי. מובא בכמה מקומות, הזכרנו את זה לפני כמה שיעורים, שיש שתי קומות באדם, קומה אחת נקראת גדר האדם. גדר האדם בעצם הקומה שבה אני מונח. יש איברים פנימיים שמתוכם אני בעצם בוחר ונמצא ופועל, והם נקראים גדר האדם, בעצם הקומה של אזור הלב. באיברים הפנימיים יש איבר שנקרא שרעפת, ככה נזכר בזוהר, שמעל האיבר הזה, מעל השרעפת, נמצאים האיברים הגבוהים, ומתחת לאיבר הזה, מתחת לשרעפת, היא כמו איזו מחיצה כזאת, ומתחתה נמצאים האיברים, התת-אדם של התפקיד. האיברים האלה שהם בעצם נקראים מתחת לגדר האדם, מתחת לקומה של מה שאני מגלה החוצה, הם בעצם האיברים, איברים פנימיים, הכבד, המרה והתחול, שהם בעצם סופחים את הרעלים שעוברים דרכי. בעצם תפקיד של לתת שירות לאיברים הגבוהים יותר. האיברים הגבוהים יותר הם בעצם פועלים, אני פועל מתוכם. פלא גדול. אבל כשמשהו בתוכי בעצם נסדק ומתערבב, הרעלים עולים למעלה ועוברים את מסך השרעפת ומתחילים להשפיע על הלב שלי ועל הריאות שלי
ועל המוח שלי. בעצם כששלושת האיברים האלה מתחילים להיפגע מהרעלים, אז בעצם יוצא שאני מרגיש דברים שהם לא משקפים את הרגשות שלי, הפנימיים, וכל הנוכחות שלי בעצם היא לא לגמרי נוכחת. בעצם כשהמקום של גדר האדם שבתוכי הוא מצליח להיות נוכח במקומו, אז קורה איזשהו סוג של פלא בעולם. כשהמקום הזה של גדר האדם נוכח במקומו, אז אני מצליח לחשוב, אני מצליח להיות, אני מצליח להרגיש, משהו בתוכי בעצם נפתח. והייעוד שלי הוא מתגלה בצורה הרבה יותר פשוטה, בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה. שלום עליכם, ערב טוב. שלום. ערב טוב. הרוזנים יקדם. ערב טוב. ברגע שהמקומות האלה בעצם מקבלים את הנוכחות שלהם, את הנוכחות שלהם, אז פתאום מה שנמצא בתוכי, הוא באמת מגלה לי. הוא באמת, באמת, באמת מגלה לי את הדרך שבה אני מבקש ללכת. המצפן שלי נהיה בעירות מסוימת, ואני מצליח פתאום לגלות את הדרך שבה אני הולך. מובא בספר תיקוני זוהר, ספר שבעצם אחד מהחלקים של הזוהר נקרא ספר תיקוני הזוהר, זה ספר שיש בו 70 פירושים למילה בראשית, פלא גדול. כל הספר עוסק במילה בראשית. כן, מדהים. ספר מאוד 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 עמוק, שהוא נוגע בהמון דברים, בין היתר הוא נוגע באיברי הגוף, גם החיצוניים וגם הפנימיים. הוא מביא שיש לנו לעבור 4 קורבנות שונים, שהקורבנות האלה הם בעצם הדרך שלי להתקרב, להתקרב לבן זוג שלי, להתקרב לחברים שלי, להתקרב לבורא, להתקרב ליצירה שלי. וכל עוד אני לא לומד בעצם איך להקריב את הקורבנות האלה, אז אני בעצם עדיין נשאר מרוחק, אני עדיין נשאר רחוק מבחינה מסוימת. והקורבנות האלה, בעצם הבקשה העמוקה שמבקשים ממני, הם מבקשים ממני להחזיר לאיברים שלי את החופש שמבקשים. שלושת הקורבנות האלה הם נקראים, קורבן אחד הוא נקרא החופש להיות. הקורבן השני הוא נקרא החופש להרגיש, והקורבן השלישי נקרא החופש לנשום. איזה מתנה זה לנשום. נסביר את שלושת הקורבנות האלה, ומה זה אומר בעצם להיות חופשי בלהיות, ולהיות חופשי בלהרגיש, ולהיות חופשי בלנשום. אז ככה. כשאני בעצם כשאני נמצא איתך, נמצא איתך, נמצא עם אנשים שאני אוהב אותם, אני יכול להיות נוכח מתוך הנוכחות שלי, ואני יכול להיות נוכח מתוך נזקקות שנמצאת בתוכי. כשאני נוכח מתוך הנזקקות שנמצאת בתוכי, בעצם יש בתוכי, אני בעצם הנוכחות שלי מתבקשת מתחת לסרעפת. הנוכחות שלי נמצאת מתחת לסרעפת, ובעצם הפך הנוכחות זה נזקקות. בזוהר הוא מדבר על האיברים. האיבר שמביא איתו נוכחות זה המוח. לאו דווקא המוח שנמצא פה, אלא גם המוח שנמצא בתוך העצמות. כל כולי מלא 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 בתוך התוכיות שלי, זה נקרא מוחין, ובעצם משם זה הנוכחות. האיבר שמקרין על המוח זה האיבר שהוא מתחת לסרעפת, שהוא נקרא מראה, שמשם המרירות. והמרירות הזאת היא מרירות שמגיעה מתוך נזקקות. כשאני נזקק לבן אדם שלידי, אז אני לא מצליח להיות בנוכחות. זה עוד לפני מה שאני הולך להגיד, לפני מה שאני הולך להרגיש. אני לא ממש נוכח פה, כי אני כל כך נזקק למה שאתה מביא. זאת אומרת, אני נזקק אליך. איך אני יכול לקיים מערכת יחסים בלי נזקקות? הרבה פעמים אני בעצם מרגיש שאהבה זה נזקקות, אבל בעצם זה נורא 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 מבלבל. הרבה פעמים כשאיש ואישה נכנסים למהלך הזה שנקרא, למסע המופלא הזה שנקרא זוגיות, הם מגיעים לשם בגלל המקום הפנוי הזה שנקרא נזקקות. זאת אומרת, הם מסתכלים אחד על השני במין מבט כזה מוזר, והסאבטקסט שנמצא מתחת למבט הזה שאומר, תקשיב, אני בונה עליך. וואלה, על מה, באיזה עניין? שתרפא לי את כל פיצה הילדות שלי. אוקיי, מעולה. יכול לסמוך עליי. תשמע, האמת, אני לא למדתי אף פעם לרפא, אבל אני גם די בניתי עליך שאתה תרפא לי את פיצה הילדות. אז בוא נעבוד אחד על השני. בעצם כשאנחנו לאט לאט בגלים שבן אדם שלידינו הוא לא זה שירפא לנו את פיצה הילדות שלנו, אז אנחנו מצליחים לאפשר לעצמנו לא להיות נזקקים אליו. ברגע שאני מצליח לא להיות נזקק לבן אדם שלידי, אני יכול להתחיל לאהוב אותו. פלא גדול. פלא גדול, זה עמוק. זה עמוק מאוד. יש שני אנשים שנפגשים ברחוב, אחד קבצן והשני עשיר, והקבצן מבקש מהעשיר צדקה. צדקה, אחלה דבר, העולם עומד על צדקה. יש בן אדם שהוא מבקש צדקה מתוך מקום נזקק, הוא מסתכל על העשיר ואומר לו, אתה זה הגאולה שלי, תן את הצדקה בן אדם. ויש בן אדם שהוא בעצם מבקש צדקה, אבל הוא בעצם אומר, אני הולך לקבל צדקה, אתה רוצה להיות זה שתיתן לי אותה? בעצם אני יכול לבקש ממישהו בקשה בתוך צורך שהוא קיים בתוכי, אבל לא מתוך נזקקות אל אותו בן אדם. אני לא מפיל עליו את כל הבור המטורף הזה שנקרא חיסרון שלי בחיים. אני פשוט מבקש ממנו, כי אני יודע שהוא יכול לתת, הוא יכול לא לתת כפי שהוא יבחר, ואני לא מפיל עליו את המקום הנזקק שלי. ברגע שאני מפיל עליך, עליי, את המקום הנזקק שבתוכי, אני מפסיק להיות נוכח. והאמת שגם אתה מפסיק להיות נוכח מבחינתי. אתה לא קיים ואני לא קיים. קיים פה רק דבר אחד מאוד 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 גדול, שזה החיסרון. יש איזה חיסרון, וכל העולם צריך עכשיו איכשהו לשרת את החיסרון הזה ולמלא אותו, גם אם זה יהיה במחיר, מניפולציה, אשמה, האשמה, כל מיני פרצופים כואבים, וכל זה כדי שתוכל למלא את החיסרון שקיים. המקום הנזקק הוא נמצא בעצם מתחת לסרעפת באזור איבר המרה, ובעצם עובר דרכי במקום הזה כל המקום הנזקק. כשאני מצליח לרפא את המקום הנזקק, אני בעצם מצליח לשים את הנזקקות במקומה, להחזיר אותה למקומה. זאת אומרת, אני מבין שיש לי צורך נורא 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 גדול, יש לי חיסרון בגודל האוקיינוס האטלנטי, ואולי יותר גדול ממנו, ואני מבין שזה לא קשור לבן אדם שנמצא ממולי. זאת אומרת, החיסרון יהיה גם כשאני פוגש את הבן אדם הזה, וגם כשאני לא פוגש את הבן אדם הזה, חיסרון הולך להיות שם. הוא הולך להיות שם. אני מבין שהוא שם, אני מבקש למלא אותו, אני מצליח למלא אותו לפעמים, לפעמים אני לא מצליח למלא אותו, אבל הוא שם, ואני מבין את זה. ברגע שאני מצליח להבין את זה ולהחזיר אותו למקומו, אז הנוכחות שלי יכולה לחזור להיות במקומה, כי אני בעצם מפסיק להשליך על הבן אדם שלידי ועל העולם שלידי את כל הכאב שבעולם. כשאני נזקק לבן אדם, אני מתחיל בעצם, מרוב שאני עליו, אז אני מתחיל לא להיות אני, רק כדי שהוא לא ינטוש אותי, כדי שהוא לא יעזוב אותי, כדי שהוא לא יוותר עליי בעצם. שיבלת את העם.
שליטה.
שליטה, זה כיף. זה כיף לך. פלא גדול הדבר הזה. אז הקורבן הראשון הוא נקרא החופש להיות. כשאני מקריב את מה שאני בשביל הבן אדם שלידי, פתאום מתגלה חופש נורא 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 גדול, וזה החופש שלי להצליח להיות. זאת אומרת, אני פתאום מגלה שבדינמיקה מסוימת אני פשוט לא. אני לא שם או בגלל שאני נזקק, או בגלל שהבן אדם שלידי הוא נזקק, ואני פשוט קולט שכל הדינמיקה היא מעוותת לגמרי. ולא יש שם קרבה עד שאני לא אקריב את מה שאני כדי שאני אוכל חופשי להיות. פלא גדול. זה נקרא הקורבן הראשון. חופש להיות. מה אני מקריב? שאלה טובה. אני מקריב בעצם את מה שאני מייצג כלפייך עכשיו. זאת אומרת, למשל, לדוגמה, אם נגיד מישהו בא, ניגש אליך ואומר, תקשיב, אתה פשוט מלאך, אתה יודע את זה? אתה מלאך. אתה אומר, אתה יודעתי, אבל תשמע, מלאך זה טוב. סבבה, אז אני מלאך. מלאך, ופתאום אתה קולט שאתה מלאך מסונג'ר לגמרי. תשמע, מלאך, אתה צריך לעבוד בשביל להיות מלאך, אין מה לעשות, תשמע. מלאך זה מלאך. שמעתי בדיחה, אני לא טוב לספר זיכרות, אבל אני אספר אותה. בכל זאת, כי היא נורא התחיקה אותי, אבל אני מקווה שאני לא ארוס אותה. מישהו הגיע אל כומר אחד. ואמר לו, הכומר אמר לו, אמר לו, אדוני הכומר, אמר לו, לא, תקרא לי אבא. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, כן, ככה תקרא לי. אמר לו, באנגלית, זה היה באנגלית, אמרתי לך שאני גורם בדיחות, you can call me father. אז אומר לו, אוקיי, father, you have 10 שקל for falafel? שזה... בעצם יש השלכות לזה שמשליחים עלינו דברים. כשאני בעצם מישהו מתחיל להשליך עליי כל מיני דברים שאני לא, אז תצפה לזה שזה הולך גם לגבות המחיר של זה אחרי זה. אתה בשבילי כמו אבא, או את בשבילי כמו אמא, או כמו סבתא, או כמו סבא, בעצם לפעמים זה כל מיני התחמקויות מהיכולת הפשוטה שלי להצליח לראות את הבן אדם באופן הכי פשוט שיש, ובעצם ליצור איתו דיאלוג פשוט, שבו יש דברים שהוא יכול לתת, ויש דברים שהוא לא יכול לתת, ואני בעצם לא יודע מה הוא יכול לתת ומה הוא לא יכול לתת. אז הרבה פעמים הקורבן שלי, שזה קורבן מאוד 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 קשה, זה להקריב את מי שאני בדינמיקה הזאת בשביל הבן אדם הזה. דוגמה, אם עכשיו נוצר בעקבות הנזקקות הזאת שאני בתפקיד שלי בחבורה, הדמות המצחיקה שבחבורה. זה אומר שעכשיו כל הזמן אני צריך לספק בדיחות. זו חוויה מאוד 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 קשה. ואז כדי להקריב את זה, אני מבין שאם אני אקריב את הדמות הזאת שאני בעצם כרגע מאבק לפי החבורה הזאת, התדמית הזאת בעצם טיפול, היא לא תהיה שם יותר, יתגלה משהו חדש. זה נורא נורא מפחיד, כי זה בעצם אומר שאני הישן ומת. אבל זה נורא מרגש, כי אז זה אומר שזה הדרך היחידה שיש לי באמת להתקרב. פלא גדול. אז זה נקרא קורבן. שהמתנה שלו נקראת חופשי להיות, חופשי להיות, חופשי להיות. בעצם אני מצליח להיות מול הבן זוג שלי, להיות מול הילדים שלי, להיות מול החברים שלי, להיות מול ההורים שלי. הקורבן השני נקרא קורבן להיות חופשי להרגיש. הוא כנגד אזור הלב. הלב שלנו, כשהוא בעצם מחובר לעצמו, אז הוא מרגיש, חופשי מרגיש. אבל כשהוא מפסיק להיות מחובר לעצמו, אז הוא מפסיק להיות חופשי להרגיש, ואז זה לא שהוא לא מרגיש, אלא הוא פתאום מתחיל להרגיש את הדברים הלא רלוונטיים. כשהלב עצרתי אותו בעצם מלהרגיש בצורה פשוטה את מה שהוא אמור להרגיש, אז בעצם אז הוא התחיל להרגיש דברים שהם לא רלוונטיים. האיבר שמקרין על הלב, כמובן בזוהר, זה כבד. כבד, כתוב בגמרא, כבד כועס. יש בכבד אנרגיית הכעס. הוא גם כן מסנן רעלים רציני. ובעצם עובר דרכו כל העומסים והכעסים והכאבים שבעצם עוברים דרכי, עוברים דרך הכבד. הכעס מגיע או מכאב מאוד 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 גדול שלא הצלחתי בעצם לדבר אותו, לגלות אותו, להביע אותו, או מיצירה שכבשתי במשך יותר מדי זמן. המון 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 יצירה שיש בתוכי ואני אפילו לא העזתי לגלות את זה. בספר שמות כתוב על פרעה ועל מצרים ועל בני ישראל, וכתוב שם כי כבד לב פרעה. אחד מהפירושים שהלב של פרעה הפך למדרגת כבד, כי כבד לב פרעה. זאת אומרת, היה לו בהתחלה, הוא תפקד ברמת הלב, ואז בעצם הוא עבר לתפקד ברמת הכבד. שהרבה פעמים בעצם הרגשות שלי הן הופכות להיות רגשות כבדות, כועסות, שבעצם פועלות על כל המקום הרגשי הלא פשוט שמונע מתוכי. זה בעצם רגשות של כבד. זה נקרא כי כבד לב פרעה. בעצם המקום שבתוכי, שהוא מתחיל בעצם שאנרגיית הכעס מתחילה לפעול מתוכי, ולא תודעת הלב שבתוכי מתחילה לפעול, אז הרגש שאיתו אני בעצם מגיע לעולם הוא רגש של כבד. הכל נהיה נורא 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 כבד. אני אפילו לא מצליח להגיע לרגשות שלי, כי בעצם סגרתי עליהם ממזמן, כי פחדתי לגלות אותם. פחדתי לגלות אותם כי לא ידעתי שזה לגיטימי לגלות את הרגשות שלי. לא ידעתי שהרגשות שלי הם בעצם סוג של התכווננות שאני צריך לספור אותה או להקשיב אליה. חשבתי שרגשות זה בעצם איזושהי פריבילגיה של אנשים מפונקים, ולא הבנתי שבעצם יש להם איזה יכולת לגלות לי דברים על החיים שלי. כל הדברים האלה מבטאים המון 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 כעס. התקופה הכי כעסנית בחיים של בן אדם זה בתקופות שאני לא יכול לדבר. תינוק יש לו את השלב שיש לו המון מה להגיד אבל אין לו את המילים להגיד, ואז הוא מתחיל לכעוס. בשלב בהתפתחות של תינוק, משלב שהוא לא מדבר לשלב שהוא כן מדבר, הוא כועס. הוא כועס כי הוא לא מצליח להביע את מה שהוא רוצה להביע. וגם בתוכי כבן אדם יש בתוכי המון 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 גוונים וצבעים, ולא תמיד אני לומד לאפשר את הגוונים האלה להתגלות, ואז פשוט מה שמתגלה שם זה כעס, או כעס כלפי חוץ, כלפי אנשים, או כעס פנימי. אני פשוט בהמון המון המון האשמה כלפי האנשים שסביבי. הריפוי של זה נקרא הקורבן השני, שזה החופש להרגיש. אני בעצם מקריב את הרגשות הכועסות שלי, את האשמה שיש לי, את האשמה שיש לי כלפי הבריות. אני מקריב את זה כדי לגלות מה אני באמת מרגיש. כי בעצם להיות בכעס על מישהו אחר או באשמה על מישהו אחר, זה תודעה כל כך חזקה שאני יכול פשוט לפעול איתה את כל החיים שלי באופן עקרוני. היא יכולה ממש להחזיק לי את כל השנה שלי בשביל לא לגלות את מה שבאמת יש לי שם בתוך האוצר הזה שנקרא לב.
השאלה זה בדרך כלל דבר שאני לא יכולה לקבל את מה שאני רוצה.
מה שאלת בחילה?
חשבתי כעס, חשבתי שהוא נובע מהמקום הזה שאני לא יכולה לקבל את מה שאני רוצה.
משם הגיע כעס. או בגלל שאני לא יכול לקבל, או בגלל שאני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה. זאת אומרת, לא רק לקבל שיתנו לי את מה שאני רוצה, אבל לקבל את מה שאני רוצה, שאני אסכים לקבל את מה שאני רוצה. שום קבלה. זאת אומרת, הרבה פעמים הכעס, יש מציאות של כעס שהיא פשוט יושבת ומצטברת על המון המון דברים שאני חשבתי שאני לא יכול לקיים אותם. זאת אומרת,
בעצם אני כועסת על עצמי, כי מלכתחילה אני כבר יש את התשובה על זה, אומנם אני רוצה משהו בחיצוני, ואני בעצם יודעת בפנימי שלי, בתת מודע שלי, שאני לא אוכל לקבל את זה גם ככה, או שאני לא אוכלי לקבל את זה, וזה אני כועסת?
אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים, ואני לא יודע אם זה קשה לך, אני רואה את זה קצת שונה. בעצם אני לא מדבר על כעס שמגיע מתוך שפיטה על זה שאני כועס בגלל שלא קיבלתי משהו שרציתי, אלא מתוך כעס שיש בתוכי המון 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 כוחות שמבקשים להתגלות, ואני באופן תדירי פשוט לא מגלה אותם. וזה נורא 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 מכעיס, זה נורא כואב. כן, זה ממש כואב, כי בעצם כשאני מגלה, אני מגלה מה נמצא מתחת לכעס, אני מגלה המון המון בכי. המון המון בכי. זה לא בהכרח שכעס הוא בעצם אומר רציתי את האוטו הזה ולא קיבלתי אותו אז אני כועס, אלא יש משהו הרבה יותר עמוק בפנים. יש שם איזו יצירה עמוקה שמבקשת להתגלות, איזה ביטוי תודעתי עמוק שרוצה להתגלות. כן, ובאופן עקרוני יש לנו אמון, אמונה גדולה, שמה שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים בעיקרון לקבל אותו. וגם אם זה דבר שהוא, ובדבר שאנחנו לא מקבלים אותו, הרבה פעמים זה בכלל, זה לא באמת ההתמודדות שלנו. יש לנו דברים שאנחנו רוצים אותם, וזה כרגע, זה לא שם, כן? בן אדם הוא רוצה, לא יודע, לקבל עכשיו, היום, את הייעוד של החיים שלו, שלושה ילדים, ואת הבן זוג שלו. מדהים. זה רצון גדול. אבל, אם אני אקשיב יותר עמוק, אני אראה שהרצון הזה הרבה פעמים הוא כבודו במקומו מונח, אבל הוא גם קצת גורם לי להתחמק ממה שאני באמת צריך היום. אחד הברכות העמוקות, נראה לי שהזכרתי את זה אולי שבוע שעבר ואולי לא, זה ברכת שעשה לי כל צורכי. נכון, הזכרתי שבוע שעבר. כן, על הנעליים. אז הרב פוק יש לו פירוש שכל מה שאני צריך כבר נמצא היום. זאת אומרת, המסע שלי עכשיו זה להצליח למצוא את מה שאני צריך, את מה שמחכה לי. אבל זה לא פשוט, כי הרבה פעמים אני בעצם שמתי לעצמי כל מיני ומיני 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 רפים ארוכים, רחוקים בעצם לחיים שלי, שהם נורא מרגיזים אותי, אבל הם באמת לא ההתמודדות שלי. יש סיפור על הבעל שם טוב, שהיה לו איזה תלמיד, שאמר לו, שמע, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל. הוא אומר לו, שמע, אתה בעצמך. כל פעם שבא לך לנסוע לארץ ישראל, זה בגלל שאתה מתחמק מלעשות את התפקיד שלך בשכונה שאתה גר בה. הוא אומר, וזה מתיישב לך פיקס, כי ארץ ישראל זה מצווה לנסוע וזה, אבל זה בעצם, זה בכלל לא העניין שלך כרגע. העניין שלך כרגע זה למצוא את מה אתה עושה פה בתוך העיר שאתה גר בה. זה הקורבן השני שנקרא הקורבן להרגיש. הקורבן השלישי נקרא הקורבן החופש לנשום. לנשום, איזה מתנה גדולה זה לנשום. יש מציאות מסוימת שבה אני לא מצליח לנשום. נשימה זה קשור ליכולת הראייה שלי. ריאה, הריאה, איבר הריאה שאיתו אני נושם, ריאה זה אותיות ראייה. למה ריאה זה אותיות ראייה? כיוון שהנשימה שלי היא קשורה לראייה המרחבית של כל המציאות. הרבה פעמים כשאני מצליח פתאום לנשום את הנשימה שלי, אז אני פתאום מצליח לראות גם כן כמה דברים שלא ראיתי קודם. כשאני קצר רוח, עם נשימות קצרות, אני לא מצליח לראות את כל הסיטואציה המרחבית שקורית פה. וזה נקרא לנשום. היכולת שלי לנשום זה בעצם יכולת מאוד 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 נפלאה, ולא תמיד יש אותה. דוגמה לחוסר נשימה. אני לפני כמה שנים, מי שהתקשרה, עניתי לטלפון והיא הייתה נורא נורא לחוצה, דיברה מאוד מאוד מהר ולא הצלחתי להבין מה היא אומרת, מרוב פאניקה, חשבתי שקרה משהו מאוד מאוד קשה, ולקח לי כמה רגעים להבין שזה סוכנת של אחד מחברות הטלפונים. והגברת הזאת היא ניסתה להסביר לי שההחלטה שלי שקשורה לעניין שלה היא מאוד מאוד דחופה. אמרתי, טוב, אולי אני אתייעץ עם זה. כמה אנשים אמרו לי, לא, אתה לא יכול להתייעץ עם זה. אמרתי, למה? כי זה יהיה מאוחר מדי. ניגשתי כמו איזה דמות של איזה גיבור בסרט של גיבורי העל כאלה. אמרתי, לא, זה רק התייעצת עם רבה, אני לא יודעת אם אני אהיה פה. אם פה אני אתקשר, אני לא יודעת מי תענה לך. ואולי זה כבר לא יהיה מה שאני מציע עכשיו. אז אמרתי, אני רק רוצה להתייעץ עם אמא שלי. אמרה לי, יעקב, הגיע הזמן שתגדל. בן כמה אתה יעקב? אתה לא חושב שכבר הגיע הזמן שתחליט ההחלטות שלך לבדך? אמרתי, כן, צודקת, יש בזה הרבה אמת, אבל בכל זאת, אני לא יודע, אישה חכמה, אמרתי, אולי נתייעץ איתה. אולי היא שמעה על זה. בכל מקרה, בסוף ראיתי שאני לא יוצא מזה משום כיוון. ובאמת הדברים הם מאוד 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 סופיים, ואם אני עכשיו לא אלך ואוציא את כרטיס האשראי שלי ואתן לגברת בפאניקה אותו, אז הדברים יכולים להיגמר ממש ממש רע. וברגע האחרון פשוט סגרתי את הטלפון, כולי מתנשף, ופתאום הבנתי שאני... מה?
היא הביאה את העניין.
כן, צריכה להעביר לי את הלחץ הזה, כן. אני מודה שזה קרה לי עוד כמה פעמים, ולא תמיד זה יצא כל כך טוב. בעצם יש מציאות מסוימת שבה אתה קולט שאין לך את החופש לנשום. זאת אומרת, החופש שלי לנשום הוא לא תמיד מתאפשר, אני לא תמיד מצליח בסיטואציה שאני נמצא בה לראות את הדברים בצורה ברורה ורחבה, קולקטיבית. ויש בעצם מתנה מיוחדת שהיא נוגעת ביכולת שלי לראות בצורה מרחבית וקולקטיבית. זה פלא גדול, ממש. זה לא דבר פשוט. כשאני לא רואה, כשאני לא מצליח לנשום בצורה מרחבית וקולקטיבית, אז מה שקורה לי זה שאני רואה בצורה מאוד 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 מסוימת את המציאות. זאת אומרת, אני יכול לראות את המציאות בצורה נורא חד גונית, ואז פתאום מתגלה ביקורת, מתגלים בעצם כל המקומות האלה, ואני לא מצליח בעצם לראות את המציאות, אני לא מצליח לנשום אותה. ולכן הקורבן השלישי זה החופש לנשום. אני מקריב את מה שאני רואה כדי להצליח לראות בצורה יותר קולקטיבית. ויש עוד קורבן שנקרא קורבן רביעי בזוהר, נקרא קורבן אדם. הקורבן הזה זה בעצם להקריב את המחשבה שלי. זה הקורבן אולי החזק ביותר, הגדול ביותר, להקריב את המחשבות שלי. מה הכוונה להקריב את המחשבה? המחשבה שלי זה חלק בלתי נפרד ממני. זאת אומרת, אני חושב על המציאות וככה אני רואה את הדברים, וזה נורא ברור לי שאיך שאני חושב את המציאות, זאת המציאות. היכולת שלי להקריב את המחשבה שלי היא בעצם יכולת מדהימה שמאפשרת לי להבין שאיך שאני רואה את הדברים זה דרך מאוד מאוד מסוימת. איך שאני חושב את הדברים זה דרך מאוד 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 מסוימת. תפיסת החיים שלי היא מסוימת. אני מגלה את זה בכל מיני סיטואציות עם הבן אדם שנמצא לידי, ואני רואה שהוא תופס את החיים בצורה שגויה, ואני תופס אותם בצורה נכונה, ועכשיו יש לי איזו משימה נפטרת לגרום לו לראות את החיים כמוני, לחשוב כמוני. לאט לאט אני רואה, אני סופר הצלחות קטנות, אני אומר, הנה, הוא קצת חושב כמוני. עוד קצת תוכל לחשוב כמוני. קורבן המחשבה בעצם אומר, לחשוב כמוהו. לא שהוא יחשוב כמוך, אלא שאני אחשוב כמוהו. זה נקרא קורבן המחשבה. להקריב את המחשבה זה אומר לנסות להצליח לחשוב את כל המציאות בצורה הפוכה לגמרי. זה לא אומר שאני צריך אחרי זה לפעול לפי המחשבה הזאת, אבל זה כן מאפשר לי פתאום גמישות במחשבה. להקריב את המחשבה שלי זה כל כך קשה, זה כל כך קשוח, שאנשים מעדיפים בעיקרון להתגרש רק לא להקריב את המחשבה שלהם, כי זה כל כך מעליב להקריב את המחשבה. זה אחד מהדברים הכי מעליבים שיש. זה בעצם לחשוב בצורה שונה מאיך שאני חושב היום. אני חושב בצורה מסוימת, ולשנות את צורת החשיבה שלי זה דבר נורא 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 קשה. הדבר היחיד שיכול לגרום לי להקל עליי ולשנות את צורת המחשבה שלי זה לעשות את זה באופן תדירי יותר. זאת אומרת, להתרגל להקריב את קורבן המחשבה שלי. אני בעצם משנה את המחשבה שלי על הנוכחות שלי, על ההרגשות שלי ועל הנשימות שלי, איך שאני רואה, איך שאני מרגיש ואיך שאני נוכח. שלושת המרכזים האלה נמצאים במוח, בלב ובריאות. אני בעצם מבקש לנקות אותם, אני מבקש להיות חופשי באיך שאני מרגיש ואיך שאני נוכח ובאיך שאני רואה את המציאות. וכדי להצליח להיות חופשי במקומות האלה, אני צריך להיות גמיש עם המחשבה שלי. כדי להיות גמיש עם המחשבה שלי, אני צריך ללמוד להקריב את המחשבה שלי מדי פעם. איך אני יודע שאני צריך להקריב את המחשבה שלי? שזה פשוט לא הולך. אני קולט שזה לא הולך, שיש פה איזה מאבק בלתי נגמר, שאני חוזר עליו יום יום, שבוע שבוע, על אותה סיטואציה, על אותו נושא, ושוב אני נתקע בקיר, אני מתעצבן, אני מקלל כמה כללות, אני מסתובב, אני חוזר בחזרה, אני נתקל בקיר, אני מקלל כמה כללות, אני מסתובב, אני שוב נתקל בקיר. איזה סיטואציה לא נעימה זאת. זה בעצם מה שקורה בהרבה מערכות יחסים שבהם אנחנו נמצאים במאבקי כוח על איזה שניים שלושה דברים קבועים. כן. בוקר טוב, בוקר טוב. למה לא דפקת את הדלת לפני שבאת? סליחה. מה שלומך? בסדר, חבל אבל שלא דפקת את הדלת לפני שבאת. יום למחרת, בוקר טוב, בוקר טוב. למה לא דפקת בדלת לפני שבאת? סליחה. חבל שלא דפקת בדלת לפני שבאת. אני בעצם מבין שהמציאות שאני רואה, שבה אני חושב את המציאות, היא הורסת לי את מערכת היחסים שלי. ואם אני רוצה להתקרב במערכת היחסים הזאת, אז הקורבן הכי גדול שיש לי להקריב, זה איך שאני חושב. אני בעצם צריך להסכים לחשוב רגע קצת שונה על כל הסיטואציה, ולראות איך זה פתאום כשאני מסתכל על זה אחרת לגמרי, כשאני חושב על זה אחרת לגמרי. זאת מתנה מאוד 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 גדולה, כי היא בעצם יכולה לאפשר לי להתקרב. בעצם המחנה המשותף של שלוש של האיברים שמתחת לשרעפת הם בעצם איברים שעוסקים עם הרעלים. הם עוסקים עם הרעלים, בעצם זה המקום שלהם. זה נקרא, בלשון חז"ל זה נקרא יצר הרע. יצר הרע בעל שם טוב מפרש, רע זה בעברית תחתון. יש מלאל ויש מלרע, מלאל זה מלמעלה, מלרע זה מלמטה. יצר הרע זה יצר שנמצא באזור התחתון של הבן אדם. ובעצם המקום הזה, המקום שבתחתית שלי, יש לו תפקיד נורא 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 חשוב. אבל הוא צריך להיות במקומו. הוא צריך בעצם לתת שירות לחלקים האחרים שבתוכי. כשהוא בעצם האיבר שמוביל אותי, אז אני לא מצליח לחשוב, אני לא מצליח להרגיש ואני לא מצליח לנשום. המחנה המשותף לכל האיברים האלה שנמצאים מתחת לשרעפת, לכל האיברים האלה שנקראים היצרים התחתונים שלנו, המחנה המשותף לכולם זה פחדים. המון, המון, המון פחדים. אני בעצם נזקק כי אני מפחד. מפחד שיעזבו אותי. אני ביקורתי כי אני מפחד שיפגעו בי. אני כועס כי אני מפחד להביא את עצמי. אני כל כך מפחד להביא את עצמי שאני פשוט כועס במקום. הפחדים האלה כל כך עוצמתיים, שלאט לאט במהלך החיים שלי, העניין שלי הוא בעצם להחזיר אותם למקומם. אני לא רוצה להעלים אותם, אבל אני כן רוצה להחזיר אותם למקומם. מנקי הרעלים יש להם תפקיד נורא 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 חשוב, אבל הם צריכים להיות במקומם. ואני מגלה שיש מציאות, שיש בתוכי פחדים, ואני לא אצליח גם תוך 20 שנה לנקות הפחדים האלה, אבל אני הולך לפעול איתם. הפחדים האלה קיימים בתוכי עם חלק ממני, ולפעמים גם עוברים את הגבול הזה של השרעפת ועולים לי למעלה, לרגשות שלי ולמחשבות שלי, אני מת מפחד וזה בסדר גמור. והפחד הזה הוא מתבטא בנזקקות, בכעס ובביקורת. אבל אני לא רוצה לוותר על העשייה שלי, על היצירה שלי בגלל הפחד הזה. אני לא מחכה יותר שהפחדים ייעלמו. אני פועל עם הפחדים שלי. זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, לפעול עם הפחדים שלי זה אומר שאני לא מחכה להיות מושלם עד שאני אעשה את מה שאני בא לעשות בעולם. אני משחרר את הדמיון הזה. אני הולך להיות לא מושלם ולעשות עם זה את מה שאני הולך לעשות בעולם. איזה מתנה מדהימה זה לא להיות פרפקציוניסטי. מישהו נולד פרפקציוניסטי, אז יש לי עליו רחמנות. הפרפקציוניסטיות היא בעצם אומרת לי שאני לא יכול לפעול עד שהכל יהיה במקומו כמו שצריך, ממש כמו שצריך. בלי פחדים ובלי שום דבר. היה לי איזה חבר יקר, שהוא היה חי עם חברה שלו במשך הרבה זמן, תקופה ארוכה, והוא אמר לי אחרי הרבה שנים, הוא אמר, החלטתי להתחתן, אני 70% סגור על העניין הזה, וגיליתי שאני, יש לי הרבה ספקות, אבל גיליתי שהספקות האלה לא קשורות אליה בכלל. ואני מתחתן גם איתה וגם עם הספקות שיש לי. איזה אומץ, איזה אומץ, פלא גדול. איזה יכולת מדהימה זה לזהות שהפחדים שלי הם מגיעים מכאן, מהבטן, ולא בכלל מה שקורה פה כלפי חוץ. איזה מדהים זה להצליח לזהות, שכשהפחד הזה הוא בעצם לא עזרה שמגיע מבחוץ, כי הבן אדם שם הוא בן אדם מסוכן, או העבודה הזאת היא פשוט לא מתאימה לי, או האתגר הזה הוא פשוט לא קשור אליי, שזה פחד שבאמת בא ללמד אותי מה לא לעשות, לבין פחד מסוים שאני מגלה, שהוא מלווה אותי כבר המון המון שנים, והוא שם, והוא כנראה לא הולך להסתלק בזמן הקרוב. אז כדאי שמקום לעשות לנצח אותו, או להיות עלים כלפיו, או להתגבר עליו, או להיות אדיש אליו, או להיות איזה גיבור גדול, אני פשוט עובד איתו, עם הפחד הזה. יש לנו תפילה גדולה. להצליח לעבוד עם הכוחות האלה שנמצאים בתוכנו. אני לא זוכר סיפרתי אותו שבוע שעבר או שלא סיפרתי אותו, על הפדיון שבויים של רבי זושה, סיפרתי לכם? לא, לך לא, אתה לא היית פה, אתה לא היית פה. רבי זושה הוא היה דמות מאוד 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 מובילה בעולם החסידות, דמות מדהימה. הוא בעצם יצא, יש עליו כמה וכמה סיפורים עליו ועל אח שלו רבי אלימלך מליז'נסק, מיהו שני אחים, ובעצם העוצמה של רבי זושה הייתה היכולת שלו, בעצם הסיפור שלו היה זה שהייתה לו יכולת ראייה מאוד מאוד מיוחדת. פעם אחת הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ', ו יום אחד הגיע איזה איש אחד עשיר לחצרו של המגיד ממזריץ' ורצה לדבר עם מרב, ורבי זושה שהיה תלמידו, הוא ראה את האיש העשיר הזה והוא ראה בראייה רוחנית שהבן אדם הזה הוא בן אדם נורא 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 עם אופי נורא בעייתי, והוא כולו בא עם האגו שלו וזה שהוא בעצם מרגיש עליונות על שאר האנשים. אמר לו רבי זושה, תשמע, אני לא מבין איך אתה בא עם כזה גב זקוף אחרי מה שעשית אתמול בלילה וגם אתמול בבוקר וגם אתמול בצהריים. התחיל לפרט לו את כל הדברים, והאיש העשיר הזה פשוט נפלו פניו, נורא 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 התייבש והלך לו. רבי זושה היה בצער גדול כי זאת לא הייתה הכוונה שלו. התחיל לפקוט. הגיע הרבי שלו וראה אותו שהוא בוכה ואמר לו, שמע, אני אתן לך ברכה מהיום, והוא שם עליו את היד על הפנים. תף לו את הפנים, שם את היד על הפנים, אמרנו, נותן לך ברכה מהיום שלא תוכל לראות יותר שום דבר רע על אף בן אדם אחר. כך הוא בירך אותו, ומסופר עליו ש-20 שנה האחרונות של החיים שלו הוא בעצם לא ראה חיסרון אצל בן אדם אחר, אלא כל פעם שהוא רואה חיסרון אצל בן אדם אחר, הוא היה בעצם מרגיש את זה על עצמו. הוא היה מגיע לבית מרזח ומתחיל לספר על עצמו את כל החיסרונות שעוברים על כולם, אבל על עצמו. אומר זושה, איך עשית כזה דבר? ואיך עשית כזה דבר? ופתאום כולם היו מתחילים לפקוט שם בטירוף בתוך בית המרזח הזה. אחרי כמה שעות אנשים יוצאים שם בבכי, והוא היה משלם את החשבון על המשקה שלו והולך. יום אחד רבי זושה ורבי אלימלך, הם היה להם תקופה של כמה, הם החליטו לצאת למסע נדודים של כמה שנים בעצם בגלות. התפקיד של הנדודים היה בעצם להוריד מעצמם את ההתקשרות במציאות, את ה-attachment. הם עשו כמה שנים של גלות מחוץ לארץ, כל פעם אנשים שונים נראים בצורה שונה, וכל זה בעצם כדי שלא ידבק בהם שום התקשרות באיזה תדמית מסוימת או באיזה דבר מסוים, זה היה עבודה של תיקון הנפש. יום אחד רבי זושה מגיע לבית של איש עשיר בשביל לעשות, לקיים מצוות פדיון שבויים, לשחרר מישהו שהיה בצוהר. האיש העשיר לא היה בבית, הספרת לכם את זה?
אני שמעתי את זה באינטרנט. שיעור
לפני
שבועיים.
לא, בסדר. יכול להיות. לא, הספרתי את זה איך השיעור. וטוב, הוא מגיע לבית של האיש העשיר, אומרים, הוא שואל איפה נמצא בעל הבית, אומרים לו, הוא יגיע עוד איזה כמה שעות, הוא מסתובב בבית הענק של בעל הבית, לקיים את מצוות פדיון השבויים, פתאום הוא רואה שם כלוב זהב ענק, שיש שם שתי ציפורים יפהפיות. מסתכל עליהם רבי זושה ואמר, וואו, אתם ציפורים יפהפיות? ואתם בכלא, בכלוב מזהב? האם יש מצוות פדיון שבויים גדולה מזאת? מסתכל עליהם, חייך אליהם, ופתח את הדלת של כלוב מהזהב. והם עפו, כמו שהם לא עפו הרבה 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 זמן, והשתחררו להם. הגיע האיש העשיר, נכנס, פתאום הוא קולט את הדלת של הכלוב פתוחה, הוא בא לעוזרים שלו, אומר, היה פה איזה מישהו פתח לי את זה, הוא לא יודע, יש איזה תימוני אחד פה שמסתובב, חפש אותך. ניגש אל רבי זושה ואמר לו, תגיד, אתה יודע מי פתח לי את הדלת של הכלוב זהב? אמר לו, תראה, האמת שאני באתי לי פה כדי לקיים מצוות פדיון שבויים, אבל אז ראיתי את שתי הציפורים היפות שלך, ואמרתי, האם אין פדיון שבויים גדול מזה? תגיד לי אתה, אדוני, האם אין פדיון שבויים גדול מזה? התחיל בעל הבית לרדוף את רבי זושה. וצעקות אימה. פלא גדול. יש לנו בקשת עומק לזהות את פדיון השבויים האישי שלנו. לשחרר ציפורים מכלובי זהב, מכל מיני מקומות שבהם הדברים נורא נורא יציבים, נורא נורא מסודרים, אבל נורא 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 רחוקים וכלואים. כל המערכת שלנו מבקשת להשתחרר, אלה הקורבנות העמוקים ביותר, להשתחרר במובן העמוק. כשאני מצליח להשתחרר במובן העמוק, אז אני מצליח להתקרב. המציאות לא תרפה ולא תעזוב, לא אותי ולא אותך ולא אותך, עד שאנחנו בעצם לא נצליח להשתחרר ולהקריב את הקורבנות הנכונים כדי להתקרב. כי בעצם אני יכול להישאר רחוק עם האג'נדות שלי, עם האידיאולוגיות שלי, עם תפיסת החיים שלי, עם הרגשות שלי, עם הנשימה שלי, אבל משהו בתוכי מבקש לצאת החוצה, להתגלות. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב. לגלות מה שנמצא שם, את ההצרות האלה שנמצאים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, לא לפחד מהם. עם הפחדים.